היי, מה העניינים? גבולה של ארץ ישראל. כפי שראינו, אז נחמן בר יצחק הסביר ששתי הברייתות מסכימות בקשר לנערות ארץ ישראל, אלא מחלוקת בים הגדול. מחלוקת בים הגדול. נראים כאן ברייתא מהתוספתא בעצם, שדנה בשאלות שונות של הגבול. שאלה הראשונה, הגבול הצפוני, יש שם את ההרים, והשאלה היא איזה חלק מההר ארץ ישראל ואיזה חלק חוץ לארץ. ואז יש את הדיון של נסים שבים. כפי שמובא כאן, יש מחלוקת בין התנא קמא ורבי יהודה, שניהם מסכימים שהאזור שבין הבליטות של ארץ ישראל זה כלול. השאלה היא מה שיוצא מערבה, בכיוון קפריסין ויוון. מה השאלה המתודית שצריכה להישאל כאן בקשר למחלוקת הזאת? השאלה היא פשוטה. ברור שיש כאן מחלוקת טכנית. האם דברים באזור המערבי כלולים או לא כלולים בארץ ישראל? השאלה היא באיזו מידה המחלוקת הטכנית הזאת גם ביטוי למחלוקת עקרונית מבחינת ראיית הגבול. אפשר לומר שלא, שניהם מבינים בדיוק את הגבול באותה צורה, אלא שיש מחלוקת אם הגבול כאן או הגבול כאן. או המחלוקת מבחינת אורך הגבול, רוחב הגבול, הוא ביטוי למחלוקת עקרונית בהבנת המושג של הגבול. זו השאלה. טוב, אנחנו תכף נחזור לשאלה הזאת, אבל לפני כן אנחנו צריכים גם לדון בהקשר סוגייתנו. למה זה מובא אצלנו? כי רב נחמן יצחק רוצה להציע בזה ההסבר לברייתות הסותרות בזין עמוד ב', נכון? שתי ברייתות, כמביא בארץ ישראל, כמביא בחוץ לארץ, והוא בא להסביר את זה על בסיס הברייתה הזאת. איך הברייתה הזאת תסביר את הסתירה? נו, איך? הרב יהודה, הרבנן. כלומר, יש שתי ברייתות, יש פה מחלוקת, נעשה שידוך. מי פירש כך? מי? רשי. איפה רשי פירש כך? דברי המתחל. מין, נכון? בואו נסתכל שם. בסוף הסוגיה. מן החוץ ולפנים. רשי מסביר קודם כל את השיטה. ואז הוא אומר, חלק השני של דבריו, והנח תרתי מתנאית דליאל פליגי, שנכתב הגט בים הגדול, להלן מחוט המתוח, מתורי אמנון הנחל מצרים, מה נאמר כמביא בארץ ישראל, רב יהודה, אמר כל שכנגד ארץ ישראל, הרי כארץ ישראל, ואיר דרך כרבנן. אני חושב שזו ההבנה הפשוטה של התלות. מה הבעיה עם הפירוש הזה? יש בעיה בתוך רשי עצמו? איפה יש בעיה בתוך רשי עצמו? בואו נסתכל ברשי בראשית הסוגיה. כי פליגי בים הגדול, שהוא תחום מערבו של ארץ ישראל, הוא פליגי תנוי. איקה למען דאמר, שפת הים הוא הגבול, וים גוף אליו ארץ ישראל הוא, ואיקה למען דאמר, ים גוף עם ארץ ישראל. רשי מסביר את התלות רבנן ורב יהודה? רשי ממציא פה שיטה שלישית, נכון? מי השיטה השלישית? מה השיטה השלישית?
שזה רק שפת הים.
שפת הים זה הגבול. וזה המחלוקת. א', למה הוא המציא? וב', הוא סותר את עצמו. איזה קושיה. טוב, איזה קושיה. לא קושיה? אוקיי. למה לא קושיה? אבל אתה מתחיל בטכניקות. אתה מבין את השאלה שלי? אבל תכלס, תכלס זה לא הגבול. אני לא נכנס לסמנטיקה. אז למה רש"י אומר שפת הים הוא הגבול? זה לא נכון. למדנו מכאן, למדנו משם. ולמה הוא נכנס לכל הסיפור הזה? אתה מבין את השאלה? תגיד, הוא סובר שהגבול פה, והוא סובר שהגבול שם. כפי שהוא מסביר בסוף הסוגיה. אבל הוא מסביר יפה בסוף הסוגיה. כל האחרים חוץ מטובי חושבים שזו שאלה? אוקיי, בסדר, אני חושב שזו קושיה טובה שמצדיקה את השיעור. אני חושב שכדי להבין את הדברים, אנחנו צריכים להבין יותר טוב את המחלוקת בין יהודה והתנא קמא. ברור, כפי שאמרנו, רב יהודה מרחיב יותר מבחינת המרחק. לפי הרבנן עד כאן, לפי רב יהודה עד כאן. זה ברור. וכך גם בתרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק, כל המקום אשר תדרוך כף רחם בו לכם יהיה, הוא אומר, עד יום הדאוקיינוס הינון. זה ממשיך וממשיך. השאלה היא שוב מבחינה עקרונית. האם המחלוקת ביניהם רק שאלה טכנית של עד כמה, או שיש פה מחלוקת עקרונית? ונראה לי שניתן לחלק בשני מישורים. בשני מישורים. א', טכנית, וב', עקרונית. בוא נתחיל טכנית. יש שני דברים בתוך הים. מים ונסים. מה זה נסים? איילנדס, נכון? שהבנו איילנדס. ברור שרב יהודה כולל לא רק את, את הנסים, גם את הים. כך רש"י מדגיש לאורך הסוגיה, דברי מתחיל רב יהודה, ואז מן החוט ולפנים, לצד חברות, היינו לפנים, כלומר בין שני החוטים, הווי הנסים, ארץ ישראל, והוא עדין למים. ונסים דנקת, למה הוא הזכיר נסים? משום דחורשים וזורים בהם וחייבים במעשר בשביעית וכו' וכו'. גם המים כלול. השאלה מה לפי התנא קמא? באזור הזה, האזור הצר, בין הרי אמנון ונחל מצרים, באזור הצר הזה, האם זה כולל גם את הים? או, גם, או רק את הנסים? מה נראה לכם? למה אתה אומר את זה?
בגלל שהמחלוקת בתוך הגבול של
התנאים. אפשר לומר אחרת. המחלוקת היא האם זה הולך אחרי הגבול. אפשר לומר שהרבנן מסכימים שזה גם הים. למה להגיד שהרבנן סוברים שזה רק הנסים? מה?
זה על שפת הים. וגם אנחנו צריכים פסוק די לכלול
הניסים. אנחנו תכף נסביר את הרש"י הראשון לפי זה, אבל השאלה קודם כל למה לומר את זה. רש"י מצדיק לפי רבי יהודה, אבל בוא נתחיל עם הגמרא. בוא נתחיל עם הגמרא, מה כתוב? מטורי אמנון ולפנים ארץ ישראל, מטורי אמנון ולחוץ חוץ לארץ. הנסים שבים, רואינו אותם כאילו חוט מתוח עליהם. על מה דיברו התנא קמא? מה דיבר התנא קמא? נסים שבים. רבי יהודה אז בא ואומר, כל שכנגד ארץ ישראל, הרי הוא כארץ ישראל. דרך אגב, גם הרמב״ם, בהלכות גירושין, פוסק כמו הרבנן, הנערות שבארץ ישראל, והננסים שבים הגדול, שבתוך התחום של ארץ ישראל, הרי הם כארץ ישראל. ברור, נכון? עכשיו, כמובן, כפי שג'קב ציפה, אפשר להסביר את הסתירה ברש"י. הברייתא השנייה, כמו הרבנן, כפי שרש"י אומר בצורה מפורשת בסוף הסוגיה, אלא שלפי הרבנן, הים לא כלול בארץ ישראל, רק הנסים, נכון? ולכן מבחינת ספינה, ספינה כמו הים, מבחינת ספינה, איפה הגבול? שפת הים. שפת הים הוא הגבול מבחינת כל דבר חוץ מנסים. זה לכאורה פשט ברש"י. נראה לי שהנפקמינה של השאלה הזאת, ויותר נכון, לא רק הנפקמינה, הבסיס לשאלה הזאת, הבסיס לשאלה הזאת הוא יסוד הדין. ובואו נדבר כמה דקות על יסוד הדין, שלדעתי זה מה שיוצר את ההבדל הזה בין נסים וים. יש שתי שאלות כשמדובר על הגבול של מדינה. יש את הגבול של המדינה, ויש דבר אחר. יש זכויות של מדינה. מים טריטוריאליים, לא אומרים, טריטוריאליים. Territorial waters, כן. Airspace. יש מושג של airspace. זה כלול בתוך המדינה? האוויר של המעלה זה חלק מהמדינה, כשכותבים את הגבול, כותבים ככה. המים, זה חלק מהמדינה, או זה זכויות שיש למדינה? לפי הרבנן, מובן מאוד שמדובר בגבול. כי בעצם השאלה היא ככה. ארץ ישראל בולטת בשני הצדדים, ויש אזור באמצע. אז בעצם עושים את הגבול בצורה של ריבוע. במקום לכתוב את הגבול ככה, כותבים את הגבול כריבוע. אוקיי, אני מבין את זה. וכך מובן. למה רב יהודה לא מצריך פסוק לכלול את הנסים של הרבנן? מה, כלומר המקשה, מאיפה רב יהודה לומד את הנסים? הלא הוא משתמש בפסוק למשהו אחר. הוא אומרת, נסים לא צריך יקראים. וזה לא צריך פסוק. אוקיי. וכך משמע גם מלשון הרמב״ם לכל גירושין שרגמינו כרגע שמדובר בגבול. הנערות שבארץ ישראל והנסים שבים הגדול שבתוך התחום של ארץ ישראל הרין בארץ כארץ ישראל. זה בתוך התחום של ארץ ישראל. למה זה תחום? זה לא 2,000 אמות. כי זה התחום של ארץ ישראל. השאלה מה לפי רבי יהודה? האם רבי יהודה אומר שהים הגדול זה חלק מארץ ישראל? הגבול של ארץ ישראל הולך עד סוף ים הגדול? קשה מאוד לומר דבר כזה. נראה שרבי יהודה אומר משהו אחר. רואים את הים כשייך לארץ ישראל. שוב, לא חלק מהגבול של ארץ ישראל, אלא שדיני ארץ ישראל שייכים אליו. כי זה, רואים אותו כחלק, כקשור טריטוריאלית, לא גבול, זכויות לארץ ישראל. זה הים של ארץ ישראל. וכך מובן הספרי שמביא את הדין הזה של כנגדו בים הרי הוא שלהם, כחלק מהדין של כיבוש בחוץ לארץ. כיבוש יחיד, שמי כיבוש, לא שמי כיבוש. כל מקום אשר תדרוך כפרח לכם בו, לכם יהיה. למה זה קשור לזה? אם אתה מבין שזה חלק מארץ ישראל, זה חלק מהגבולות של ארץ ישראל, מה זה קשור לכיבוש יחיד? זה ארץ ישראל, לא? זה לא ארץ ישראל. זה משהו שיש לנו זכויות בו, כמו שיש זכויות בחוץ לארץ שכובשים. יש זכויות בים, באופן טבעי, בגלל הסמיכות, זה ימה של ארץ ישראל. אנחנו עוד נסביר את המושג הזה של רבי יהודה בעיון יותר גדול, אבל כרגע נסתפק ונאמר, זה הים של ארץ ישראל, אבל לא חלק מארץ ישראל. וכך אפשר להבין, למה לפי הרבנן זה לא דין בים, ולמה לפי רבי יהודה זה דין בכל זכויות של הים. אחרי השאלות, אנחנו נדבר על עוד שאלות של הכיף שקשורות לשאלה הזאת של גבול לעומת שייכות של מים. כן, טוביה. כן, ג'קוב. הים? לא. אמרתי שלא. זה משהו שדומה בזה שזה לא חלק מארץ ישראל. ודאי שלא. ודאי שלא. אוקיי, כן. נכון, זה לא בדיוק אותו דבר. ברור שזה לא אותו דבר, אבל זה דומה, כי זה לא, אני לא יודע אם כיבוש זה הרחבת גבול. דרך אגב, אם כובשים באזור אחר שלא צמוד לארץ ישראל, רואים את זה כגבולות של ארץ ישראל? כן, אבל תדמיין לעצמך. לא, אני אומר מבחינת הרחבת הגבול, לא שאנגליה כבשה כולל מקום אחר. אוקיי, אמרנו שאלות של הכיף. כמובן יש פה בתוספות דיון על בסיס תחושה פשוטה. רבנו פיטר שאל רבנו פטר לרבנו תם, בזמן הזה היה להתחייב לרבי יהודה במעשר שאנו במערבה של ארץ ישראל, צריך להיות חיוב מעשרות באירופה, בארצות הברית, לפי רבי יהודה. אוקיי? יש כמה וכמה תשובות לקושיה הזאת. התוספות אומר שיש לו תשובה מעניינת. ועוד שמה אין לנו כנגד אוויר ארץ ישראל, אלא מן הצדדים למעלה מנחל מצרים או קפלוריה. כלומר, אנחנו באמת יותר צפוניים. זה נכון. רוב היהודים גרו באירופה באזור יותר צפוני. אולי איטליה יש את הבעיה. בסדר. תשובה ראשונה. תוספות אומר, בדרך כלל רציתי, תוספות אומר ככה. תשובה ראשונה. והישיב דלוקאים אלן כרבי יהודה. אוקיי. ולפי רבי יהודה יש חיוב מעשרות? אני שמתי בדף התחתם סופר בביצה שדן בקשר ליום תפשינו. נראה לי כי ירחיב השם גבולנו במהרה ימינו, ואז גם כל הנסים והאיים שבים הגדול שגנגד ארץ ישראל, עד קצה המערב ים וקיינוס, הכל שייך לארץ ישראל. הוא אומר, לעתיד לבוא נפסוק כרב יהודה, כך נרחיב את הגבול, גם אירופה, גם ארצות הברית, הכל יהיה כלול בארץ ישראל. כידוע, יש קשר בין ארץ ישראל והייחוד האירופי, יש קשר בין ארץ ישראל וארצות הברית, ומה שהאירופאים והאמריקאים לא מבינים, שהקשר הזה הופך להיות הפוך. אנחנו נתחיל להגיד להם מה לעשות. אתה אומר, דיוויד? רעיון. זה החתם סופר, אי אפשר ללמוד את התוספות הזה, בלי לציין את החתם סופר הזה, הוא מציין את התוספות. עין פרק כמה דגיתם ותוספות כמעט כמו ביהודה. אבל אז תוספות אומר, אבל קשה, וכי רב יהודה היה מכה בכל ארץ ישראל שעד האוקייניס שכולם היו בקיאים לשמע, או שהעדים מצויים לקיימו, שאין צריך לומר בפני מכתב. הקושיה של תוספות מתחברת לדיון שלם שהיה לנו, באיזה מידה התקנה של בפני מכתב, בפני מכתב, תלויה באזור שיש חשש, שאין חשש, או בארץ ישראל לעומת חוץ לארץ. מי שזוכר. טוב, זה מניח שזה צריך להיות קשור לחשש, בוודאי לחומרה. אם יש שם חשש, אז צריך לגזור. אז איך אתה, רב יהודה בדק בארצות הברית את האינדיאנים לבדוק אם הם בקיאים בלשמק? אוקיי. לכן טוב, מביא תשובה אחרת. וכך יש לומר, זה לא כבשו, הכל עולה בבל. זה לא ארץ ישראל היום בבית שלי, כי לא כבשו אותם עולי בבל. קודם כל משתמע של התשובות הקודמות בתוספות. לא צריך כיבוש מיוחד כדי שהאזורים האלו יהיו כלולים, נכון? למה לא? שוב, זה מובן, אם יסוד הדין זה טריטוריאליות. כי זה לא הרחבת הגבול. זה שיש זכויות בגלל שזה באזור באורך של ארץ ישראל. נראה לי שהתשובה הזו של תוספות קשורה גם ליסוד של התשובה הבאה. אינמי כדפירש בקונטרס. דכל שכנגד ארץ ישראל, היינו כל הים שכנגד ארץ ישראל. דלא ראירי ביבשה, שעד הקויינוס, אלא בנסין שבים הגדול דווקא. ארצות לעומת נסים. ושוב, אפשר להסביר את זה ולהבין את זה. זה רק דבר שחלק מהים. זה רק משהו שבטל לים. ארץ זה לא חלק מהים, זה ארץ. זה אירופה. קפריסין זה חלק מהים. הנסים שבים הם חלק מהים. מולטה וכו' וכו'. הם חלק מהים. ושוב, אם זה זכויות של ארץ ישראל על המים הטריטוריאליים, אז השאלה, מה כלול במים ומה לא. אז כל זה בקשר לשאלה הבסיסית שלנו, בקשר רבי יהודה והרבנן. אני רוצה להוסיף לבסוף, שנראה לי ששיטת רבי יהודה כאן קשורה לדעתו הכללית של רבי יהודה, לפחות לפי ההבנה של ראשונים מסוימים ולהלכה. בואו נראה למה הכוונה הדיון של הגמרא בפרק התשיעי של ברכות בקשר לברכת הראייה. כי ידוע, מי שרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומר רוב שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה, מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים, אומר, ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו, על הזיקים ועל הזוועות, ועל הרעמים ועל הרוחות וכו', שכוחו גבורתו, על הערים ועל הגבעות ועל הימים, שעושה מעשה בראשית. רב יהודה אומר, הרואה את הים הגדול, אומר ברוך שעשה את הים. רב יהודה יש לו ברכה מיוחדת על הים הגדול. למה יש ברכה כזו? אז נראה שזה תלוי בהבנת הכוונה של ים הגדול. מה זה ים הגדול? בית יוסף מביא תשובה של הראש, שמביא שתי דעות. מביא שאלה עם שתי דעות. האם הוא האוקיינוס, האטלנטי, או הים התיכון? אז הראש מביא דעה ראשונה, יראה הוא בעצמו, שהוא ים אוקיינוס דווקא. זה האטלנטי. האוקיינוס האטלנטי. וכך גם ברמי ברטנורה, ים הגדול, ים האוקיינוס. טוב, אפשר להבין את זה לפי הפירוש של רשי לדבר הזה, נחזור. רשי אומר, כפישו חשוב וגדול מכולם, קבל רבי יהודה ברכה לעצמו. על הים הכי גדול בעולם, הים האטלנטי. בהמשך של דברי הבית יוסף, הוא מביא בשם רבינו יונה, תהוד אתנן, ים הגדול, למעט ימים קטנים שהם כמו שלוליות, שנפרדים מהים הגדול שאינו מברך עליהם. פה, בים הגדול, אפשר להבין שזה לא אוקיינוס, כאילו זה ים לעומת בי. A sea as opposed to a bay. מי שמבין את זה, בי, זה משהו מופרד מהים שיש מסביבו קצת ארץ, וים זה דבר גדול יותר, נכון? בי, sea. בסדר. את רבינו יונה אפשר לקחת בכיוונו של השולחן הערוך. השולחן הערוך פוסק בצורה ברורה, על ימים ונערות, הרים וגאות, מדברות, אומר עושה מראשית, ועל הים הגדול, והוא הים שעוברים בו לארץ ישראל ולמצרים, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך הים, עושה הים הגדול. זה הים התיכון. שאלה היא, אם זה הפירוש של רבי יהודה, שיש ברכה מיוחדת על הים התיכון, לא על האוקיינוס האטלנטי, על הים התיכון, וכך להלכה, למה? למה יש ברכה מיוחדת על ים התיכון? אז המשנה ברורה אומר ככה, ונקרא ים הגדול, זה לא כל כך גדול, למה זה ים הגדול? מפני חשיבותו של ארץ ישראל. ארץ ישראל, תציעי. זה הים של ארץ ישראל. רבי יהודה פה מובן לשיטתנו לפי מה שאמרנו. זה לא גבול. הים הזה שייך לארץ ישראל. זה ליד ארץ ישראל. זה הים של ארץ ישראל. זה שייך לארץ ישראל. שוב, לא מבחינת הגבול. אבל מבחינת השייכות. יש מושג של מים טריטוריאליים. איך אנחנו קופים את זה? טוב, אז העולם היום עושה כמה קילומטרים, מיילים ליד, ואז international waters. לרב יהודי יש שיטה קצת אחרת. זה הים של ארץ ישראל, כידוע. מי שמגיע לים התיכון מבין, זה הים של ארץ ישראל. אולי רב טורקיה לא מסכים, רב יוון לא מסכים, רב מצרים לא מסכים, אבל לא פוסקים כמון. פוסקים כרב יהודה. כידוע. זה הים של ארץ ישראל. אז כשאתם במטוס, אתם עוברים את אירופה, אתם יוצאים, הגענו לים של ארץ ישראל. בואו נברך על זה. הקדוש ברוך הוא נתן ים לארץ ישראל, הפריד את זה לאוקיינוס, משהו אחר. אוקיינוס שייך לעולם. אבל הים הזה, זה שלנו. אולי אפשר לומר שגם אם אתה סובר שזה האוקיינוס, זה גם הים של ארץ ישראל. כן.
מה
עם
החלקים של הים מצפון?
מה עם?
החלקים של
איזה ים? של הים התיכון? כל הים שייך, מה זה ים אחד? זה מוצר סווימינג פול, מה? זה נחלב שלנו. אני מבין מה שאתה אומר. השאלה היא מביא לגבי. לא, אז ייתכן שיש רמות שונות. מצד אחד זה הים של ארץ ישראל, אבל מצד שני, הדיני ארץ ישראל זה רק. לא צריך להיות חפיפה הלכתית בין שני הדברים. אני חושב שכן. אתה חושב שזה מקרי? אוקיי, אז פרשת שבוע, בשבת כמובן נלמד הרבה פרשת שבוע, אבל אסור יום חמישי בשיעור לא ללמוד בכלל פרשת שבוע, אז מה יגידו, מה יאמרו הגויים? נכון. יש איזה פסוק, רמז קטן, שמיד אתה שם לב לזה, אם אתה אחד ששם לב. אנחנו בוודאי שואפים לפחות להיות אנשים ששמים לב. מיד אחרי שירת הים, כתוב, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את הטוף בידה, ותצן הכל אנשים אחריה בטופים ומחולות, וכו' וכו'. רוצים להסביר מי זאת מרים. לא בת יוחבת, בת אמרם, אחות. אחות אהרון. אם כבר רוצים להגיד אחות של מישהו, אני הייתי אומר, אחות, משה. נכון? כאילו, משה די מוכר כאן. מה הפירוש? רש"י מביא כאן שני פירושים. כל אחד מהם חשוב. ותיקח מרים הנביאה. היכן נתנבאה? נביאה? מאיפה אני יודע שהיא נביאה? שמענו שהיא נביאה? ושמענו על אף פעם. כשהייתה אחות אהרון, קודם שנולד משה אמרה, עתידה אמי שתלד בן וכולי כדאית בסוטה. אמר שם שאומר, בזכות, בשכר נשים צדקניות נגלו ישראל. יש הרבה רמות של הנשים הצדקניות. יש את הטלטוביס בשדה, נכון? אתם מכירים? לא יוכלו לעלות בעיר, שמחפשו, הלכו לשדות. טינקי ווינקי וכולם בשדות שם. והמצרים באו לחפש אותם, שמו את הילדים בקרקע וזה, ועלו וזה, זה טלטוביס, נכון? איך קוראים לזה הסגול? דיפסי. דיפסי נראית לי איזה אישה כזאת, דיפסי. טינקי ווינקי כמו קצת מוזר, אבל דיפסי. הלכו לשדה ועשו שם ילדים, אז זה מה ש... אתה לא מכיר את הטלטוביס, טוב, לא מכיר. אז זה כמובן נשים צריכה להיות. יש גם כמובן את השפרה ופועה. אבל יש גם את יוכבד שילדה את משה. ומרים שנתן את הדחף לזה. כתוב, ויקח איש מבית לוי את בת לוי. חזל הסבירו, הוא היה צריך להחזיר אותה. כי כל הגברים ביוזמת אמרם גרשו את נשותיהם. אמרו, למה נביא ילדים לעולם כזה? אז אהרון, מרים אמרה, עתידה היא מי שתלד בן. לא רק שהיא אמרה, אתה גרוע יותר מפרו, זה נשמע כמו ילד שמדבר עם הוריו. ילד שמוצא איזה סיבה לתקוף את ההורים, אתה גרוע מפרו. אני חושב שזה מאז, הרבה ילדים אומרים את זה להורים שלהם. פרו, רק את הזכרים, את הכבוד, פרו יכול לגזור, לא יכול לקיים, אתה מוודא שאין ילדים וכו' גם עולם הבא, 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 הבא. אבל היא אמרה יותר מדי. עתידה עם מי שתלד בן. וזה בשעה שיש אהרון. לכאורה הייתי אומר, אם היא התנבאה על משה, צריך לקרוא לה אחות משה. לפי זה. לא. כי היא התנבאה בזמן שהייתה אחות אהרון. היכולת לראות משהו שעוד לא קיים. לראות משהו במצב הזה שלא קיים, אבל שיהיה בעתיד. וזה כמובן מתחבר למילה שהתורה משתמשת בה בקשר למרים. ותתצב אחותו מרחוק. רב נחמן מברסלב מקשר בין הפסוק הזה והפסוק בקשר לאברהם אבינו. ויר את המקום מרחוק. כשקרובים למשהו, כולם יכולים לראות. כשאתה רחוק ממשהו, השאלה אם אתה רואה את זה. זה הפירוש הראשון ברש"י. אז אומר דבר אחר, אחות אהרון, לפי שמסר נפשו עליה כשנצטערה, נקראת על שמו. כידוע, מרים נצטערה צרעת. ואהרון מסר נפשו עליה. כשהוא היה שם בחזר וזה, ובא למשה, בלל עליה ו... אני מוכן לקבל את זה במקומה, הוא אמר. מכאן אנחנו רואים דבר מאוד מאוד חשוב. כל אחד רוצה שמשהו יקורה על שמו. שישיג משהו. שמשהו יזוהה איתו. אנחנו רוצים להרגיש שעשינו משהו בעולם הזה חוץ מלשתות אייס קפה. לשתות אייס קפה זה טוב. לקחת סוכריות מה... הקנקן אצל רב טרגן זה מצוין, לאכול איקס, ליהנות, לשחק כדורסל, זה מצוין. אני רוצה שמשהו חשוב יקרה על שמי. איך זה קורה? מי שמוסר נפשו על זה. למסור נפשו, הכוונה איננה דווקא שבן אדם רוצה להיהרג. אנחנו לא מחפשים להיהרג. לא צריכים להיהרג. אפילו כתוב, כתוב בקשר ל... בקשר ליוסף בפרשתנו. זה מתחבר. שלמה למה מסופר כאן על עצמות יוסף, שמשה לקח את עצמות יוסף איתו? מה רש"י אומר? שבזכות יוסף נגלו ממצרים. למה? כי הוא עשה קידוש השם במצרים, שנמנע מלהיות עם אשת פוטיפרה. אחורה אפשר לקשור קושיה פשוטה. של אהרון, בזכות נחשון בן עמינדב, נקרא הים, שהוא קפץ לתוך הים, היה מוכן, זה מה? אז אחורה הפשט הוא פשוט. מי שמוכן להיהרג, זה באמת. עשה למען תפוחים על ייחודיך. קידוש שבך. זה דבר הזה. אבל מי שמקדש את השם בחייו, שהוא חי, שהוא לא, והוא צריך להימשך ולהיזרק לכלא, וזה, זה דרגה יותר גבוהה. אהרון, בסופו של דבר, מרים, נקראת על שמו, כי הוא מוכן למסור את נפשו, להתחייב למשהו, למסור את השמו, את נפשו להשיג משהו. אנחנו מוצאים את הרעיון הזה במקום אחר בחז"ל, בקשר למשה רבנו. כתוב, ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן. למה המשכן נקרא דווקא על שם משה? הלו בצלאל ואורי וכולם שם בנו. זה אמר לפי שמסר נפשו עליו. שפילו גמרא בסנהדרין שאומרת שיש ארבע דברים שנקראים על שמו של משה רבנו כי הוא מסר נפשו עליהם. משכן, בני ישראל, תורה, ועוד משהו. בן אדם שרוצה שמשהו יהיה קשור אליו, זה צריך להיות מספיק חשוב לו שהוא מוסר את עצמו לדבר הזה. בן אדם שרוצה שיהיה לו תורה, שיבנה ישיבה, בית כנסת, חבורה של לומדים, לא משנה מה. להבדיל, דברים לא רעים, פחות חשובים, אבל כל דבר שאתה רוצה לבנות. זה שבן אדם, בסדר, מתי שיש לו זמן, הוא עושה וכולי, זה לא נקרא על שמו כי הוא לא רואה את זה כמוקד חייו. זה לא איזה סגולה, זה לא סגולה, זה יקרא על שמו. בן אדם שמוסר את עצמו למשהו, הוא חיבר את עצמו לדבר הזה. ולכן זה נקרא את השמו. הביטוי הזה נקרא את השמו, יש בקשר לתורה שאנחנו לומדים. כתוב, אשרי איש שלא הלך בעצת רשעים, כן? ומושב לעצים לא ישב. אשרי מי שמוסר את עצמו לתורה, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. חז"ל שואלים, בחלק הראשון של הפסוק כתוב, בתורת השם חפצו. בחלק השני של הפסוק כתוב, ובתורתו יהגה יום. האם זה תורת השם או תורתו? אז מורה בקידוש שמכמה מקומות כותבת, בתחילה תורתו של השם. אחרי שבן אדם מוסר נפשו לזה, נקראת על שמו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. בן אדם שהוגה בתורה יומם ולילה, זה הופך להיות על שמו, ואז הוא יהגה בזה יומם ולילה. אנחנו צריכים לעשות את המעבר מלימוד של תורה של מישהו אחר, אפילו של הקדוש ברוך הוא, ללימוד תורה שלנו, שנקראת על שמנו, עד כדי כך שתלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. כי תורתו היא, תורה דילהו. איך? ובתורתו יהגה יום ולילה. נקראת על שמו. כולם רוצים, מתי שאני ארגיש שזה מחבר, מתחבר אליי, שאני מתחבר אליו, אז אני אמסור את עצמי לתורה. זה לא עובד ככה. כשתמסור את עצמך לתורה, אתה תרגיש שזה נקרא על שלך. וזה ייתן את הדלק למסור את עצמך לתורה עוד ועוד ועוד. זה גם משהו שקשור ללימוד תורה וגם משהו בכלל. למסור לאחות. אנחנו לא מוסרים את עצמנו לאחותינו. אחותינו הרעות. האחים הרעים שלנו, ההורים, החברים, ללמוד איך למסור את עצמך לדברים החשובים בחיים, לדברים שאתה אחראי עליהם. אהרון הרגיש אחראי על מרים. אהרון הרגיש אחראים על הדברים החשובים. ומשם הדברים. שבת שלום. בדרך היושר.